שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה ימית, יוזן בתמוז. כן, צום יוזן בתמוז, סליחה שאני צרוד מאוד, גם אין לי מים לשתות כדי להקל על הצרידות, אז זה המצב כרגע. איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופפר ברדיו כל חי, ומאיר לבוביץ' פה באולפני דברות, ואנחנו נשתדל, בואו נשתדל לשמוע משהו, בסדר? נשתדל לדבר יותר לאט, יותר ברור, כדי שהדברים יהיו מובנים. נדבר קצת על הדברים של החורבן, ננסה לראות קצת, לא עכשיו להיכנס לחורבן, אנחנו מכירים את הסיפורים, יהיה לנו לקראת תשעה באב, ננסה להבין למה יש לנו ארבעה צומות סביב החורבן, למה לא מספיק צום אחד? יפה, בוא נסיים פה עכשיו, או תשעה באב, אתה יודע, למה צריך ארבעה צומות סביב החורבן מצד אחד, מצד שני, ננסה להבין על חמישה טאפים, טאפים הכוונה היא משהו שאנחנו צריכים לעשות, משהו צריך להתקדם, בכל זאת ננצל את היום הזה לאיזשהו חשבון נפש פרטי של כל אחד מאיתנו, ובסופו של דבר ננסה לראות איך זה מתכתב עם התפקיד של כל אחד מאיתנו בעולם, כל זה ועוד בתכונות שלפנינו, אז יקיריי, בואו נתחיל. אז כך, מי שלווה אותנו היום בתוכנית יהיה הרש"ר הירש, זכר צדיק קדוש לברכה, בספרו מעגלי השנה, והוא כותב כך, בכותרת יום הצום ומגמתו. בואו ננסה להבין, בשמה היום הזה, מה אני צריך לחשוב ביום הזה, מה אני צריך לעשות ביום הזה, אז כך אומר. השמש שופעת אור וחום, ומבשילה את פרי השדה, והכל נהנים מזיווה. כאילו ציור פסטורלי כזה נחמד, רק ישראל, עם ישראל, מביטים לאחור, וזוכרים את עברם הרחוק. חודש תמוז מעלה בלב היהודי זיכרונות עגומים, על חורבן ושבר העם. טוב, הוא פותח במשהו קצת קודר, למרות שבחוץ, אתה יודע, חופש, ושמש זורחת, ואנשים בים, והפירות מבשילים, לכאורה זמן ממש פסטורלי לחופשה נעימה, ופתאום עם ישראל חוזר אחורה ומתחיל להיזכר בחורבנות שלצרנו הרב לא רק היו אז, אלא גם ממשיכים עד היום. רבים, רבים הם אומר, הדפים בתולדות ישראל שנכתבו בדם ובדמעות. אך יותר מכל רבו הדמעות בשלושה השבועות של בין המצרים. עם ישראל מלומד בצרות, מלומד בקשיים, אבל השלושה שבועות האלה, שאנחנו בעצם נכנסים אליהם היום, בסדר, שבת לא נחשב, אנחנו נכנסים אליהם היום, בשבועות הללו אומר, אירוע המשברים הגדולים בתולדות ישראל. וכמובן, שאנחנו יודעים שאין מקרה בעולם, וזה לא סתם שהקדוש הוא מגלגל חובה ליום חייו, אלא יש בחינה שאותם השפעות רוחניות שהיו אז, שאפשרו את החורבנות הגשמיים, הם חוזרים גם עכשיו. זאת אומרת, רצו לקחת את תשומת ליבנו, שהזמן הוא זמן בעייתי, זמן מאתגר. אנחנו לא רק זוכרים דברים שהיה בעבר, אנחנו מבינים שאותם דברים שהיו בעבר, חיים ובועטים לצרנו הרב עד היום, עד שלא נתקן את מעשינו. לכן הוא אומר, כי לא האבל מהווה את סמל היסוד של ימי הזיכרון האלה. הימים האלה זה לא ימי אבלות. תשעה באב, נדבר על זה, אבל ברמת העיקרון הוא אומר, כרגע לא האבל מהווה את סמל היסוד של ימי הזיכרון האלה. והוא מדגיש בעיקר את הצומות. כי אם הצום הוא לשם תשובה, הסיבה העיקרית שהתכנסנו פה היום, ללא אוכל ושתייה, זה לא בגלל שאין לנו אוכל ושתייה, זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים אוכל ושתייה, זה בגלל שהאוכל ושתייה אולי קצת מפריעים לנו לעשות חשבון נפש, לרדת פנימה לנבחי הלב ולנסות לראות מה צריך לתקן באמת. לשם התבוננות הוא כותב, וחשבון הנפש, לשם הכרת הסיבות שהביאו לידי החורבן, ולשם חיזוק ואימוץ עצמי, כדי לעקור את הסיבות השליליות הללו מקרבנו, וזוהי מגמתו ומגמתם של ימי הצום האלה. אוקיי, אז אני חוזר עוד פעם, מה עושים היום? מה צריך לחשוב היום? אז אומר עוד פעם, זה חשבון נפש, להכרת הסיבות שהביאו לידי החורבן, זאת אומרת, החורבן לא קרה במקרה, זה לא, אתה יודע, הגיע נבוכני צער, הביא הטיטוס, נו, שברו, לא, זה לא קשור, זה התוצאה. מה הייתה הסיבה? הסיבה היא המעשים של כל אחד מאיתנו, אני אומר את זה לעצמי, כל אחד צריך לקחת את האחריות על עצמו, כי כמו שבשבילי נברא עולם, אז גם בגללי נחרב המקדש על אותו משקל. ולכן חשבון וסיבות שהביאו לחורבן, וחיזוק עצמי כדי לעקור את הסיבות השליליות הללו מקרבנו. אז אם אנחנו לוקחים ברמה הכי 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 פשוטה, עם בית המקדש השני שאנחנו בעצם ממשיכים את חורבנו כרגע, זה שנאת חינם, יום שבו אף אחד מאיתנו אין לו היתר לסנות מישהו בעולם. אין לנו שום היתר להכניס בלב שלנו הרגשה לא טובה, הרגשה של ריחוק, הרגשה של ניכור והרגשה של שנאה. רוצים לעשות את הבדק בית שלנו וכל אחד מאיתנו ננסה למצוא את הפתרונות, איך עושים את זה, משתדל לעזור בהמשך. נסיים רק דבר אחד אחרון בקטע של השער הירש ונכנס לתוך התוכנית. אומר שלמעשה למה יש לנו מצ ארבעה צומות, אומר. תופעה אופיינית וראויה, אומר. היינו מסתפקים ביום זיכרון אחד, לאבד את עצמאותנו המדינית, ביום בו נחרב בית המקדש. לכאורה היה מספיק תשעה באב לציין את כל מה שדיברתי כרגע. מספיק. יום תשעה באב הוא מאפיין את החורבן, הוא שיח חורבן. בוא נעצור פה יום אחד, וזה כמו שאנחנו עושים. לא יודע מה, כל יום זיכרון, אתה עושה יום זיכרון אחד למשהו מסוים. אפילו ראש השנה, שזה יום זיכרון תרועה, גם יום אחד, לא צריך כל השנה, אתה יודע. למה ארבע ימים? אלא יש לנו ימי זיכרון מיוחדים, אומר, לכל אירוע, לכל שלב בחורבן. למשל, התחלת המצור על ירושלים, י' בטבת. כיבוש העיר, זה אנחנו עכשיו, י' ז' בתמוז. חורבן הבית, תשע באב, ואפילו רצח גדליהו בן אחיקם, ג' בתשרי. כל המאורות הללו צוינו על ידי צום המעורר לתשובה. אבל למה? סתם להתעלל? סתם לעשות לנו דיאטה, מה שנקרא? חס ושלום. ודאי לא, נכון? אז אומר כך, יש בתופעה הזאת רמז, שהחורבן לא בא לפתע פתאום, כתוצאה ממשגה מסוים. לא היה פה איזה ליקוי מקומי, אתה יודע, השינגימן נרדם, המודיעין היה חלש, הם התקיפו אותנו והפסדנו. לא, ממש לא. כך שאבותינו מצאו פתאום את עצמם בפני מצב קיים שאפשר לשנות אותו. זה לא היה מקרה. פתאום הוא ירד מהדרך, אהב. פתאום זה קרה. אין פתאום, יקיריי. שום דבר לא בא פתאום. אומר לעצמי להתחזק. גם לא מחלות חס ושלום, לא הלך על ישראל. גם לא גירושין, גם לא פיתורין, גם לא ילד שיורד מהדרך. אין פתע פתאום. הייתה פה השתלשלות, היה פה שלב אחרי שלב, ואם היינו מתבוננים בשלבים לפני כן, יכול מאוד להיות שהיינו יכולים לשנות את זה. בוא נראה. לאמיתו של דבר, היה בידם, אומר הרש"ר הירש, עד הרגע האחרון, למנוע את השואה הנוראית. הוא לא מדבר על שואת אירופה, הוא מדבר על השואה של חורבנות הבית, כידוע, מיליוני הרוגים היו גם בחורבנות הבית, הראשון והשני, נהרות של דם, וכל זה יכול היה להיעצר. והוא כותב, אפילו על שפת התהום, עוד יכלו לחזור בהם, ולהתעלות שוב בפריחה רעננה. זה יהיה השיעור שלנו, עכשיו תקשיבו טוב טוב טוב, שום דבר לא קורה פתע פתאום. יש פה הידרדרות שאתה אולי לא מודע אליה, או שאתה מודע אליה, אבל אתה לא מייחס לה מספיק חשיבות. תקשיב, הזוגיות שלך יכולה להתפרק. הילדים שלך, אתה בעצמך, אם אתה לא תשים לעצמך גבולות, אם אתה לא תזעזע את עצמך מהר, אם לא תעלה על דרך הישר, אתה הולך ומידרדר למקום בעייתי. לכן ממשיך הרב אומר כך, הם לא עשו דבר כדי לשפר את מעשיהם, ולתקן את אשר עיוותו, ולא מנעו את הפורענות. האין דבר זה בא ללמדנו, כי לעולם אינו מאוחר לחזור בתשובה. אף פעם, יקיריי, לא מאוחר. תגיד לי הרב, אני כבר מבוגר, אני בן 90, מה עכשיו? מה אני אעשה עכשיו? אף פעם לא מאוחר, כל שתקן שאתה לא בן 90, בינינו עכשיו. כי בכל יום, גם היום, ניתן לשוב ולהקים מחדש את הריסות ישענו, כי לא חל שום שינוי ביהודנו ותפקידנו. כידוע שאומרים ששני הימים החשובים בחייו של האדם, זה היום בו הוא נולד, והיום בו הוא מבין למה הוא נולד. אז כל אחד מאיתנו צריך לעשות איזשהו חשבון נפש בימים האלה. בפרט ביום הזה, שזה יריית פתיחה לשלושת השבועות, איך אני יכול לתקן. ואני אומר את זה כי צום זה כאב. וכאב זה רק דוגמה שתקרה לך בחיים. השאלה מה אתה עושה עם הכאב הזה? האם אתה גדל ממנו? האם אתה משתפר ממנו? או שאתה רק מחכה שהוא יעבור. הוא יעבור, אין לי בעיה, הוא יעבור. אבל אם לא תצא טוב יותר, אתה תצא פחות טוב. באנגלית הם אומרים את זה, או שתהיה bitter, הכוונה היא מריר, או better, טוב יותר. הכאב הזה יעבור, הצום הזה יעבור, בוא, היום בערב, 8 ו-7 דקות, פחות או יותר, משהו כזה, כולנו כבר נוכל לשתות, נוכל לאכול, ונגיד, ברוך השם, זה עבר. אני שמעתי אפילו משהו שהיה יותר חמור, מישהו אמר לי, תאיר אותי אחרי יום כיפור. עזב אותי, אין לי כוח לכל הבוג'ה, תאיר אותי אחרי יום כיפור, חס ושלום. אנחנו קיבלנו את הימים אלה כדי לעשות דברים חיובים, ולכן בואו ניקח 5 תפים, 5 תפים שיעזרו לנו קצת להבין מה המהות של היום. התף הראשון זה פשוט, תהיה רציני. שמעת? תהיה רציני. די לעגל פינות, די להאשים אחרים. תהיה רציני א' לגבי המטרות שאתה רוצה להשיג אותן. תנסה להבין מה אתה רוצה, מה אתה קם בבוקר בשביל מה. אל תבזבז את הזמן שלך, אל תבזבז את הזמן שלך, גם בחופש. מה המטרה של החופש? אני רוצה לנצל את זה כמו שצריך, שלא יעבור סתם, שלא תעבור תקופה הזאת, ונו, העיקר שעבר. לא, תהיה רציני, גם לגבי המטרות העתידיות שלך, וגם לגבי פיתוח האישיות שלך. בוא תבנה את עצמך. בוא תשאיר פה ירושה, מה שנקרא. תבין את הנקודה הזאת, שהיא נקודה חשובה מבחינתנו, להבין קצת איך אנחנו מתמקדים גם בעצמנו, כדי לחזק את עצמנו. כי אתה תתקל בקיר לפעמים. הנה התחלת, רצית מאוד, ופתאום קיר. והדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה. האם אתה נסוג אחורנית, או שאתה מחפש מצדי מכילה מתחת לקיר, או שאתה עולה מעליו, אתה לא מוותר לעצמך. ולכן הנקודה הראשונה היא, הווה נהיה רציניים. כשאומר להיות רציני, זה בכלל לא אכפת לי מה שהיה עד היום, ולא אכפת לי מה קרה עד עכשיו. היום, אם בקולות תשמעו, וזה הרעיון, אתה רואה שאומר, אתה יכול לשנות את המצב כבר עכשיו, ולכן היה את כל השלבים האלה בחורבן, כי כל רגע הם יכלו לעצור. אני אצטט לכם את הרשע הרירש לסיכום, אומר כך, שעד רבה, אילו היה האויב כבר עומד לפני שערי העיר, הנה, כבר פה, זהו, עושים מצור. אין זאת אומרת שהעיר תחרב. נכון, יש מצור. מה זה אומר? זה לא אומר כלום. עדיין העיר לא בטוח שתחרב. ואילו תחרב העיר, זהו, נכנסו, שעברו את החומות, כמו שעכשיו יוזן מתמוז, נכנסו. נו מה? אין זאת אומרת, אומר שהבית יישרף, יכול שאת הבית נצליח. נו, אבל אם הבית נשרף, ואילו הבית נשרף, אומר, אין זאת אומרת שישראל צריכים לצאת לגלות כל כך קשה. אם רק בשעה האחרונה יחזרו בתשובה ויקיימו את המצוות, הכל יכול להשתנות. לכן הוא מסכם ואומר, זהו הלקח שאנחנו לומדים מימי הצום השונים, שנקבעו לזכר חורבן בית מקדשנו, שבכל שלב אתה יכול לשנות. אז השלב הראשון זה להיות רציני, השלב השני זה תהיה חכם. מה זאת אומרת, תהיה חכם? בוא נלמד מטעויות, די לחזור על אותם טעויות, מה נסגר איתך? אתה חוזר על אותם טעויות, נופל עוד פעם ועוד פעם, כועץ על עצמך עוד פעם ועוד פעם, בא לך כבר למות, אתה אומר, אני כבר לא מסוגל, מה יהיה איתי? בוא נהיה חכמים, בוא נלמד, נשמע הרצאות, נקרא ספרים, אנחנו נמלא את עצמנו בידע, בחומר, כדי שיעזור לנו, כי אם אנחנו לא נדע, אנחנו עוד פעם נמשיך ליפול, תשמעו הרצאות, לפעמים משפט אחד מהרצאה, לפעמים נקודה אחת שדיברו עליה, וואו, עשתה לך שינוי, וזה הולך איתך שנים, אבל זה לא יקרה אם לא תשמע. פשוט כל הזמן לשמוע, להתחזק, לבקש מבורא עולם, תזכה אותי לשמוע את בדיוק מה שאני צריך לשמוע, או יהיה רצון גם להשמיע. אז הנקודה הראשונה להיות רציני, נקודה שנייה להיות חכם, נקודה שלישית פשוט להתקדם. להתקדם. תקשיבו, יום חמישי, נפגשתי עם אדם בשם אשר בן עוז, אדם נחמד, מיוחד, הוא טוען שהוא אחד האנשים המשפיעים, אם לא האדם המשפיע ביותר במדינת ישראל, בענף הנדלן. תקשיבו, הוא הגיע עם רכב, בוא, שאף אחד לא ישמע, רכב מרצדס 560E, זה רכב שווה 2 מיליון שקל. מה? יש לו רולקס, זה שעון כזה, 80,000 שקל. שמע, צריך כזה דבר. הוא גר בפנטאוס הגבוה ביותר במדינה, 400 מטר פנטאוס. כמה השטח מרובע של הבית שלך, אתה יודע? 120 מטר, כמה זה בית ממוצע? יש לו 400 מטר פנטאוס. מה הולך שם? אתה יכול להסביר לי? זה הפעם של גיא דמק, ההוא. בקיצור, הבן אדם נחשב מצליחן בקנה מידה, אבל אני לא אוהב מצליחנים סתם כאלה, אתה יודע, נו, הוא ירש מאבא שלו, ברוך השם. הוא מביא לי רשימה של אנשים שהוא אומר, אני הרבה יותר עשיר מהם, אבל זה לא חוכמה שאני יותר עשיר מהם. הם נולדו לבית עשיר, הם פשוט ירשו, לא עבדו כמעט, שר אריסון אמר לי, דן אופר, כל מיני אנשים שהם, תשמע, הם קיבלו. יפה שהם לא בזבזים את הכסף, אבל אני באתי מאפס, הוא הגיע מבית שען, הוא הילד האחרון ל-13 אחים, בסדר? אבא שלו נפטר כשהוא היה בן 4, בגיל 18, אמא שלו נפטרה, הוא יתום מאבא ואמא, הוא לא התגייס לצבא, כי הצבא לא לקח אותו בגלל המצב המשפחתי שלו. נו, מה הסיכוי של ילד כזה מבית שען, אחד מ-13 ילדים, בוא, אתה יודע, נו, מה הסיכוי כבר? ולא רק זה, הוא גם מתחיל לנסות לפרנס את עצמו. אתה יודע, הוא בחור רציני, הוא מנסה לפרנס את עצמו, והוא לקח עובדת שמבחינתו היא עשתה לו קצת בעיות, והיא הייתה אחרית על כל הכספים, ועל עמות מס, ופה לעגל פינות, ושם לעגל פינות, וכשהוא מתאפס על עצמו, אז כבר היה מאוחר מדי, והוא נכנס לכלא ל-30 חודש. נו, גם אסיר משוחרר, אז גם הוא נפרד מאשתו, ואז הוא נשאר עם שני ילדים, זאת אומרת, הוא גם ללא זוגיות, שני ילדים רובצים עליו כביכול, חובות של 1.5 מיליון שקל, אחרי 20 חודש, כי נקול לו שליש, התנהגות טובה, 20 חודש בכלא, מה היית חושב שהעתידו של אחד כזה יהיה? נא, לא נראה לי שיש הרבה עתיד, בטח לא הסיפור שסיפרתי בהתחלה, נראה לי שזה לא הוא, זה נראה לי שני אנשים שונים, איך הוא עשה את זה? ומה זה קשור אלינו? ומה זה קשור לזה בתמוז? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
אחר כך לביאת המשיח אני מאמין. בביאת המשיח אני מאמין,
בביאת המשיח אני מאמין. תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו היום בתוכנית מיוחדת לי"ז בתמוז, בסדר? אותו צום שנדחה משבת, אבל אנחנו צריכים לקיים אותו. אז אנחנו יודעים שזה לא איזה משהו שאנחנו צריכים לעבור אותו בלבד ולעשות וי. ואם אפשר לישון, כמה אפשר לישון יותר, ואז, הצום עבר לי היום, יפה מאוד. אין בעיה, תנוח, תישן, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בואו ננצל את היום הזה באמת לחשבון נפש אישי. שעושים חשבון נפש, לא להיבהל ממה שמוצאים בפנים, אבל כן להיות אמיתיים. וזה הסיבה, כך מביא הרש"ר הירש, שהמטרה של היום הזה זה לא אבל, כרגע זה אנחנו עוד לא בתקופת אבלות, אלא בעיקר זה יום של חשבון נפש. האבלות זה שלושת השבועות, זה המנהגים שאנחנו ננהג, לא נשמע מוזיקה וכדומה, אבל בעיקר הנקודה של היום זה חשבון נפש על מה עבדה הארץ. זאת אומרת, נקודת מוצא היהודית, בית המקדש שנחרב, הוא לא נחרב בטעות, הוא לא נחרב במקרה, הוא לא נחרב בגלל שהיו צבא חלש אצלנו, או צבא חזק אצל השני, ממש לא קשור לשום דבר, אלא דבר אחד בלבד, מעשים, 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 של כל אחד מאיתנו. ואם כשנגיע לתשעה באב, נספר את כל הסיפורים של קמצא ובר קמצא, אנשים יחידיים אפילו, כמו שהפרשה של השבוע שעבר, פנחס, שהוא מצליח לעצור את המגפה, אז כמו שאצל אדם אחד יכול לשנות את העולם למשהו חיובי, אדם אחד יכול לשנות את העולם למשהו שלילי. לעולם יראה אדם עצמו, חציו זכאי, חציו חייב, עשה מצווה אחת, או דבר ההפך, הכל הוא יכול להכריע. ולכן בואו נתחיל קודם כל את החשבון נפש שלנו בנושא של שנאת חינם. אני ממש מבקש מעצמי גם, בסדר? אם יש לכם מישהו או משהו שפגע, עשה, בוא נסלח. לסלוח זה לא הכוונה שאני מסכים עם המעשים, ממש לא. לסלוח זה לא אומר שהשני לא צריך לקבל את העונש שלו, ממש לא. זה לשחרר את המטען הרגשי לגבי מה שהיה באותו מעשה. אם זה יעזור לנו להתחזק באמונה, לדעת שהשם אמר לו כלל, לדעת להתחזק באמונה שזה ניסיון מבורא עולם, לדעת שמה שנקצב לי, נקצב לי, כל הדברים שכולנו מכירים, תקרבו את זה יותר ללב שלכם, כדי שנוכל באמת פשוט לשחרר. ואני אומר לכם, זה הרבה יותר קל מה שאתם חושבים. לא צריך להרגיש שזו הרגשה מיוחדת שיואה ונגולה מעל ליבי. לא, אני פשוט משחרר. ואחד הדברים שיכול לעזור לי לשחרר, זה אולי במקום לכעוס על השני, לרחם עליו. אבל תזכירו לי את זה בהמשך, בלי נדרנים, כבר שאני אספר את זה. אבל, למה אני אומר את זה? כי אמרנו שהרש"ר הירש שומר עוד יסוד, לא רק שהיום יום של תשובה, אלא היום יום שהוא חלק מתהליך. אמרנו ארבעה צומות, מי' בטבת, י' ז' בתמוז, תשעה באב וג' תשרי, ארבעה צומות, שזה הסדר שלהם. בהתחלה מצור על ירושלים, אחרי זה כובשים את העיר, אחרי זה מחריבים את הבית, ובסופו של דבר יוצאים לגלות אחרי מותו של גדליה בן אחיקם. התהליך הזה הוא שוב פעם שיעור. בורא עולם לא עשה את זה סתם. חכמי ישראל שתקנו את הצומות, בהוראת הנביאים כמובן, לא עשו את זה סתם, כי אתה יודע, בוא, שלנו עוד איזה יום צום כזה נחמד. לא, ממש לא. אלא ללמדנו, זה היה תהליך. ובכל שלב בתהליך יכלו לעצור. ותזכרו את זה, שום דבר לא קורה במקרה, אמרנו. אם עכשיו חז שלום, אתה רואה שמשהו קורה בבית, משהו עם הילדים, משהו עם עצמך, משהו עם אשתך, א', אף פעם לא מאוחר מדי, אף פעם לא מאוחר מדי לתקן, תגיד, הרב, על מה? אני לא מצליח לתקן, לא מצליח לתקן. הנה, הזוגיות הולכת ומפרקת, הרב. צריכים שניים לטנגו, אני מסכים איתך בזוגיות, צריך את שניכם, אבל לפעמים גם אחד מספיק, אם הוא לא יוותר, אם הוא ישנה את המעשים שלו, אם הוא יהיה א', רציני, הגענו לחמישה טאפים שדיברנו בהתחלה, תהיה רציני, קח את האחריות, תלמד, תשתפר, זה נקודה מאוד חשובה עבורנו, דבר ראשון, להיות רציני, דבר שני, להיות חכם כמובן לקבל ידע, בוא נלמד על, אם זה זוגיות, נלמד זוגיות, אם זה פיתוח האישיות, אז נלמד פיתוח האישיות, נלמד איך להתמודד עם עצמנו, אין מצווה לסבול. ואני, סליחה שאני אומר את זה, אבל הרבה מאוד מהסבל שנגרם לנו בחיים, זה סבל עצמי שלנו. זה לא סבל שבורא עולם נותן לנו, ממש לא. תזכרו את המשפט הזה, אבל אמרתי זה עשרות פעמים, שאלוקים נותן את המצב, אנחנו קובעים את המצב רוח. זאת אומרת, הסבל המיותר הזה, אפשר לחסוך אותו, עם ידע. ולמשל, אני צריך להודיע, אבל מחר יש לנו סדנה של חרדות, יהיה רצון שהקול שלי ישתפר עד אז, אבל מחר יש לנו סדנה של חרדות, סתם נושא למשל, שאנשים יכולים לסבול סתם, אם נדע איך לטפל בזה, אם נדע איך להרגיע את עצמנו, אם נדע איך להתייחס למחשבות שלנו, להאמין להם, לא להאמין להם, לעשות מה שהחרדות אומרות לי, לא להיכנס למעלית, או לא לצאת מהבית, או ממש לא, לא לתת לחרדה לנהל אותי, מה שהיא עשתה עד עכשיו, ואז אני מרגיש שהחיים שלי על הפנים, ולא טוב לי, והערך העצמי שלי יורד, והביטחון שלי עצמי יורד, ואין לי חשק לעשות שום דבר, כי הנה הרב, מה יהיה אם, זה הצמד מילים של החרדות, מה אם, כן, אבל מה יהיה אם? מה אם אני אעלה חזן? מה יהיה אם אני אנסע ברכב? מה אם אני אטוס במטוס? מה יהיה הרב? מה יהיה עם החיזבאללה? אני לא יודע מה עוד פעם מתחילים עכשיו עזה? כל הדברים האלה, אין עניין לסבול יותר ממה שנקצב לנו. ובשביל זה צריך ידע, נכון? בוא נלמד, בוא ניקח את הידע, ונראה איך אפשר להקל על עצמנו לחיים. אז אם כבר התחלתי בפרסומות, אז בוא נסיים אותם עם טלפון, מי שרוצה או רוצה. זה בפרדה מלאה גברים ונשים, מחר חמש שעות, מחמש אחר הצהריים עד 22:00, עם כל מיני תרגילים וידע ואינפורמציה והרבה מאוד חומר כתוב גם, כדי שתוכלו לקבל את המיטב ואת המירב בתחום הזה כרגע של חרדות, דאגות ומה שביניהם. טלפון אחד לכל הפרטים, רשמו, 053-436-1311, אני חוזר, כבר דיברתי את זה, אני מזכיר את זה עכשיו, סדנת חרדות, מחר בשעה 17:00, עד 22:00 בפתח תקווה, טלפון אחד לפרטים, 053-436-1311, יופי. אז אמרנו חמישה טפים, אמרנו להיות רציניים, אמרנו תהיה חכם, תתקדם, וזו הנקודה העיקרית, לא רק להתקדם, תיישם, זה הכוונה תתקדם. קח את כל הידע שלך ותשים את זה במשהו מעשי. ואני חוזר לאותו אשר בן עוז היקר, בחור באמת נחמד, מאוד התפעלתי ממנו, לכם, הפשיטות לפעמים היא העוצמה של הבן אדם, בלי יותר מדי. אדם אמיתי, מסתכל בגובה העיניים, ואומר, תקשיב, פנגר, אני באתי מבית שען, 13 ילדים, בלי אבא ואימא, עם חובות של 1.5 מיליון שקל, ואחרי 20 חודש בכלא. מה אתה אומר? יש לי סיכוי בחיים? אני לא ויתרתי. והרבה אנשים אומר לי, רוצים להצליח. אבל א', הם לא מוכנים להעז, מה הכוונה? לא להיות עז, להעז, מה הכוונה? אם אתה לא תיקח סיכונים כלשהם, מה זה סיכונים? אם לא תצא מאזור הנוחות שלך, אתה לא תגיע לכלום, אתה תמשיך לדשדש, תמשיך להיות מה שאתה, אין לי בעיה, אם אתה רוצה להישאר, תישאר, אבל תזכור שאם אתה רוצה להצליח בגדול, אתה צריך לעשות מה שאחרים לא עושים, כי אם אתה עושה מה שאחרים עושים, אתה תהיה כמו כל השאר. אם אתה רוצה מה שאנשים לא, תעשה מה שאנשים לא. זאת אומרת, תעשה דברים שאחרים לא עושים. הכוונה היא תתמיד יותר, תהיה רציני יותר. שוב, קח את זה לעולם התורה. בעולם התורה, אם אתה תלמד כמו כל האברכים בכולל, זה יפה מאוד, אני לא אומר שלא. אבל אם אתה רוצה יותר מהאברכים שבכולל, תלמד קצת יותר. יותר זמן, תלמד תחומים מסוימים, תתמחה בתחום שידעו, תקשיב, הוא, לא יודע מה, עירובין, הוא פצצה בזה, הוא אלוף העולם בעירוב, מכל העולם שואלים אותו, הוא מומחה עירוב, לא יודע מה, הוא מומחה ריבית, הוא מומחה שביעית, קח לך תחום, ותעשה מה שאחרים עדיין לא עשו, וזה הרעיון של הטף השלישי, פשוט תתקדם ותיישם. עזוב, אשר בן עוז אמר לי, דבר ראשון, אנשים רוצים להצליח, אבל לא מוכנים לשלם את המחיר, א', ב', אין להם סבלנות. הם רוצים, טיק, 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 טיק. אין טיק, 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 טיק. זה עבודה סיזיפית, יום, יום, שעה, שעה, לא להפסיק דבר. למרות שהוא איש משפחה מאוד חמוד, כל מה היה בקשר עם הבן שלו, חמוד מאוד, נאורי. בקיצור, למה אני מחם את זה? כי אנחנו צריכים את שני האלמנטים האלה. האחד, לצאת מאזור הנוחות, לעשות דברים גם שלא הכי נוח לנו. אבל בינינו, אם זה לא נוח לנו, זה גם לא נוח לאחרים. אז אם זה לא נוח לאחרים, זה מצוין, אז אחרים לא עושים את זה. אם אתה תעשה מה שאחרים לא עושים, אתה תהיה מה שאחרים לא יהיו. בסדר? תזכור את המשפט הזה. אם אתה תעשה דברים שאחרים לא עושים, אתה בסופו של דבר תהיה מה שאחרים לא יהיו. וכדאי לחשוב על זה. לכן הנקודה העיקרית היא א', לעשות, ב', סבלנות. שום דבר לא קורה ברגע. קח את כל אלה שהצליחו בתחומם, בתחום של תורה. היית פעם אחד מגדולי ישראל ש... אתה יודע, הלך לישון בלילה, כמה בוקר גדול בישראל? לא. ימים, שבועות, חודשים, שנים של התמדה, בסופו של דבר משתלמים. לכן סבלנות זה שם המשחק, הנקודה השנייה. לכן אני רוצה אבל לא רק שתתקדם, אלא הדבר הרביעי, תתלהב. אני רוצה קצת התלהבות, לא דכדוך. נכון שעכשיו אנחנו לאט לאט קצת מורידים הילוך עד חודש אב, אבל ברמת העיקרון אני רוצה להתלהב, אני רוצה שאתה תלמד בהתלהבות, תעשה מה שצריך בהתלהבות, לא ככפור שד. כי אם אתה תעשה את זה, טוב, בוא נעבור את התקופה הזאת. אז אני אומר פעם, ההצלחה, שימו לב טוב, היא לא נמדדת בימים שיש זריחה יפה. לא. ההצלחה נמדדת בימים של הערפל, בימים של החושך, של השקיעה. פה אתה נמדד, פה המבחן העיקרי, ולשם אנחנו צריכים לחתור, ולכן אני רוצה התלהבות עד כמה שאפשר, כן להרגיש שאנחנו בחלק מהתהליך, יש לי בורא עולם שמדריך אותי פה, יש לי סייעתא דשמיא בעזרת השם, אבל סייעתא דשמיא מגיעה רק אחרי שאתה עושה את המקסימום שלך, תעשה את המקסימום שלך, ותקבל את התוצאות. הדבר החמישי והאחרון, בוא נקרא לזה הטף האחרון, זה פשוט תתרחק. מה זאת אומרת תתרחק? קח גם קצת זמן לעצמך. לחשוב, להתבונן, ובעיקר להסיק מסקנות ולהשתנות. כשאתה מסיק מסקנות ומשתנה, נכון, יהיה לך עוד נפילות בדרך. זה קורה. אבל לפחות שנשחרר את המועקה הזו שלנו בלב, כי אנחנו כן רוצים להצליח ולהתקדם. לכן אני אמרתי לכם שאני חייב לכם סיפור, שיעזור לנו אולי לסלוח. לא זוכר אם סיפרתם את זה פעם או לא, אבל לפני הרבה מאוד שנים, זכיתי, פגשתי איזו בחורה שבאה לאחת הסדנאות, והסיפור שלה היה כזה, שלמעשה היא ואחותה נסעו ברכב, כאשר זה היה חורף, עליות ירושלים, הכביש החלק, חלק בגלל שנייה קרח, בשלב מסוים, אחותה הזאת שנהגה, ניסתה לבלום, הרכב החליק, הסתובב פעם אחת, פעם שנייה, נכנס מכה ביטחון, פוף, ונעצר. הם יצאו לראות מה קרה על הרכב, בכל זאת, הם יוצאות מהרכב, ואז הם רואות רכב נוסף, שמגיע בנסיעה מאוד מהירה, והכיוון שלו, אל שתיהן. עכשיו, כאילו, מה, הוא לא רואה אותנו? וכמעט העיניים הצטלבו. והרכב נכנס בהם, ולצרינו הרב, אחותה נהרגת, והיא נפצעת קשה מאוד. תהליך של 16 שנה, שיקומים, בעיות. אחרי 16 שנה, אמרה לי, פנגר, תדע לך, יש לי שני תשעה באב, תשעה באב אחד, זה יום של כל עם ישראל, ותשעה באב השני, זה היום שהתאונה, זה הרס לי את החיים. ואחרי 16 שנה, החלטתי להתקשר, אמרה, לנהג ההוא, ולהרוס לו את החיים. הוא, שיבין כמה הוא הרס לנו את החיים, אולי שיבין קצת, שיהיה לו קצת רע לנשמה. מסיגת הטלפון שלו, מתקשרת, אני מקצר לכם תהליכים, הוא לא עונה, הוא חוזר אליה, ואז היא הכינה דף שלם, אני הולך לקטוש אותו, אבל הוא איך שהתחיל לדבר, הוא אמר לה שנייה, אני יכול לספר לך קצת על עצמי? ואמרה לנו, נצפר. הוא מספר לה שביום התאונה, הוא יצא רב ריב מאוד קשה עם אשתו, בגלל הדבר שלא הכי נעים שקרה לו, בגללה, ואז הוא שתה, ערק, הוא בכלל לא שותה, הוא אמר, אבל ערק כבר שתיתי, ואז רגע שאני לא יכול לשאר בבית, הוא יצא מהבית כדי שלא יהיה אלימות שלו, הוא נכנס לאוטו ונסע, הוא אומר, אני לא רגיל לשתות, אז אני לא כך דעת, והכבישה חלק, ונכנסתי בכם לצערי הרב, כמובן שהוא נכנס את הכלא בעקבות הדבר הזה, אשתו עזבה אותו, הוא קיבל את מחלת הסרטן, פעמיים בכלא, הוא אומר, אני יצאתי לפני שנה מהכלא, אף מקום לא רוצה להסיק אותי, כי אני אסיר משוחרר, והבחורה שומעת את כל הסיפור, ואני מקצר לכם, ובסופו של דבר היא פשוט החליטה ואמרה לו דבר אחד, אני מוכלת לך בלב שלם. והיא סיימה ואמרה לי, היום יש לי שני ימי הולדת, היום הולדת הכרונולוגי שלי, והיום בו אני סלחתי לאותו בן אדם. בוא ננצל את י' ז' בתמוז כיום הולדת, כביכול הרי חזרנו שזה יתהפך לימים טובים, על ידי שנסלח לאחרים, נסלח לעצמנו, נפתח דף חדש ונתחיל, נסלח לאחרים ונקרב את בניין בית המקדש. יהי רצון שהעבודה של כל אחד מאיתנו תוסיף עוד מאוד זה לבנה קטנה לבית המקדש, כבר מחכה למעלה, כבר יותר מדי שנים עם ישראל עבר, ותזכרו, אפילו חרב חדה, מונחת הצווארו של האדם, גם אם עשו, לא יודע מה, היה מצור, נכנסו לעיר, הרסו את הבית, אפשר עוד לשנות. יהי רצון שנשנה, נראה רק דברים טובים. עד כאן היום. תודה רבה לכולם, נתראה ונשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות. שום דבר לא ישתנה אצלך, בחיים שלך, בעצמך, אם אתה לא תשתנה. שום דבר לא ישתנה, אם שום דבר לא ישתנה. אז אם אתה רוצה עתיד טוב יותר, אתה רוצה מחר שמח יותר, שעה טובה יותר, תקשיבו טוב. לפעמים זה לאו דווקא מעשה פיזי, קום, תעשה משהו. לפעמים זה גם שב ואל תעשה. גם זה עשייה לפעמים. מה הכוונה? יש דבר שנקרא אפקט החול התובעני. חול תובעני. בסדר, מה זה חול תובעני? אדם שטובע בחול כזה, קוויקסנד, קוראים לזה, אז הוא, מה הוא עושה דבר אוטומטי? הוא מנסה להתפרע, לא, 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 לא. דווקא ההתפרעות שלו יכולה להרוס לו. הוא רק ישקע יותר. מה עושים בחול תובעני, אתם יודעים? שלא נקרא אחד שלא נהיה בקרנטים כאלה. פשוט מאוד, לפעמים צריך לתת לרגליים לצוף למעלה. לשכב על הגב, הרגליים יעלו למעלה, או האפר, לתת להן לעלות למעלה. פשוט מאוד לא לעשות כלום ולצוף. וככה אתה תוכל להתגלגל ולצאת מהחול התובעני. אם את מרגישה, אם אתה מרגיש בחול תובעני, נסחפת אחרי איזשהו רגע שלילי, כעס, רחמים עצמיים, עצבים, קנאה, משהו שמשגע אותך, תזכרו שני דברים, זה כמו חול תובעני. אל תנסו להילחם עם הרגשות הלא טובות, אתה רק תתחפר יותר, תיזהר. פשוט מאוד, שני דברים תזכור. א', זה לא נעים, אני מסכים איתך, אבל לא נורא. תקשיב טוב, לא נעים, אבל לא נורא. אתה לא תמות מזה, מבטיח לך, זה לא פעם ראשונה שאתה חווה את זה. לא מתת בעבר, גם לא תמות עכשיו. א', ב', תזכור שזה זמני. זה זמני, אל תעשה כלום אפילו. תן לרגליים לצוף למעלה, תן לשים את הראש על דיונה, וזה יעבור, בסדר? קוויקסנד, חול טוב אני, לא לעשות כלום, אפילו זו העשייה הכי חכמה. בהצלחה. תודה רבה שחזרתם אלינו, היום איתי יואל מרשק. יואל איש רב, רב, רב פעלים, בעיקר בנושא של מה אני יכול לעשות טוב לאנשים, למדינה, אדם שהוא, תראו, לא צעיר, אבל העבודה שלו היא יכולה להתפרס אפילו על פני הרבה יותר שנים מאשר הוא חי. בואו נשמע מה קשור לנהדרים, לשבועים שנמצאים עכשיו בעזה, בואו נעשה להבין למה הוא קיבל אות מהנשיא, כי האות המתנדב, בואו נשמע קצת על הפועלו של אותה איש, בואו נשמע את זה. יואל, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולכל הצופים והמאזינים לנו.
אז תראה לנו קצת מי זה יואל, איפה הוא גדל?
נולדתי בקיבוץ גבעת השלושה, לא רחוק מכאן, שם נולדתי, שם אני גם ימות. וכל חיי הם שם, הייתי חקלאי.
מה מניע אותך לעשות כל כך הרבה התנדבות?
א', יש לי דוגמה טובה, מבית הוריי.
אוקיי.
התחנכתי בקיבוץ, וראיתי מה עשו הוריי, אבי במיוחד, ולקחתי את זה איתי, צעידה לדרך.
זאת אומרת, ההורים מאוד משפיעים על הילדים, אתה אומר.
בהחלט, וגם החברה. החברה הקיבוצית, היא היום אולי קצת פחות, אבל היא מאוד מאוד משימתית. כדי לחיות ביחד, צריך, מקבלים הרבה, אבל גם צריך הרבה לוותר. זה לא פשוט, צריך להיות ביחד, בקבוצה, קבוצה גדולה. ואם יש משימה משותפת, אז יש סיבה מדוע לחיות ביחד.
אז תספר קצת על משימות התנדבות שלך.
אני בתחום הביטחון והסולידריות.
שזה אומר?
בתחום הביטחון, לחמת ההתשה, התנדבתי פעם ראשונה, הייתי נמר, בתעלת סואץ. הבת שלי, הראשונה השונית, נולדה כשהייתי בתעלה. אבא שלי בא לבקר אותי, הוא עוד לא ידע. אבל לא נתנו לי להיכנס, לא נתנו לו להיכנס לתעלה, הוא נעצר 10 קילומטר מהתעלה, במצרי המיטלה. ומשם בחצות, הוא הודיע לי בקשר, קודקוד ברזל, כאן אבא, יש לך בת. ככה נודע לי. ואחרי 5 ימים יצאתי לבקר את בת זוגתי לחיים, חניק, נולדה הבת, וחזרתי אחרי יום לתעלה.
אז זה התחלת ההתנדבות.
ולמשל פעם שנייה, כאשר התחילו האינטיפאדות, אני וחברי הטוב מבית השיטה, ניצן, קראנו לקצינים במילואים להוריד את הדרגות ולהצטרף לחיילים, לחיילי הסדיר. רבין, זכרונו לברכה, היה שר ביטחון, נסע לחוץ לארץ והשאיר הוראה, תשברו להם את הרגליים.
למי?
ולחיילים.
וואו.
והחיילים לקחו את זה לא נכון.
אוקיי.
והשתמשו במכות, ולא הבינו שבעצם צריך לשלוט במצב, אבל יש עוד אפשרויות לשלוט, לא רק על ידי מכות.
Okay.
אנחנו התחלקנו בין הצוותים של הסדיר, הורדנו את הדרגות, והיינו כתף על כתף, אל כתף, עם החיילים הסדירים, והסברנו להם, ונתן להם דוגמה אישית, איך אפשר לשלוט במצב, גם ללא מכות.
וואו.
ואחר כך ארגנתי כוח גדול מאוד של מתנדבים, על קו התפר בזמן ששר הביטחון פועד זכרונו לברכה, נתן לזה ברכה, וארגנו מתנדבים על שבועיים ימי מילואים בשנה, שהם היו בקו התפר, בני 60, 70,
וואו.
כולם מתנדבים מעבר לצו הגיוס שהם מקבלים כל שנה, זה הגיע בסוף לכ-20 אלף איש,
וואו.
ובזמן שלא הייתה גדר, והיו המון המון חדירות, ממש של מחבלים, היום יש גדר, למרות זאת יש גם חדירות, ושכבנו מערבים, ובמשך איזה 4-5 שנים, שימשנו כוח בידי הצבא.
וואו.
וגוש קטיף, פינוי גוש קטיף, 20 אלף איש, שים לב, רובם חובשי כיפות, במשך 30 יום, על כל קורא בעיתון, זה הכל. יואל מרשה קורא, עם התנועה הקיבוצית, להתנדב. הייתי עם כל הצוות שלי בתנועה הקיבוצית, אגף המשימות, ישבנו 32 יום בגוש קטיף, קיבלנו כל יום מאות של אנשים, ומה עשינו? עזרנו לחקלאים לפרק את החממות. מפקד האוגדה שם היה אלוף במילואים היום גרשון הכהן, שם הכרתי אותו, היה אגב אביב כוכבי, הרמטכ"ל, היה שם אחת, גם הכרנו, וכל יום היינו נכנסים ומוצאים את החממות, היו גם לילות שהיינו נשארים, היו שם מפגזות בלילות, אבל ההתנדפות הייתה מה שנקרא בשיאה. ורק עכשיו, קיבלתי אישור לפני שבוע ימים מפקד מג"ב, להקים יחידה של מתנדבים בצפון, שתהיה כפופה למג"ב, ותעסוק רק במודיעין, ותיאבק בנושא מה שנקרא פרוטקשן.
וואו.
בפשיעה, שבמיוחד במגזר של המיעוטים. לא רק. זה דבר מאוד לא פשוט. אנחנו לא נבוא בחיכוך עם הגורמים העוינים, אלא רק נעסוק בתצפיות, גם עם רחפנים, גם עם מצלמות,
וואו.
מכל הגילאים, ומפה אני קורא לאנשי הצפון, אני מהמרכז, אני מקיבוץ גבעת השלושה, לא רחוק מפה, אבל אנשי הצפון, ויש שם שני חבר'ה שלקחו את זה ליד, לרקט את זה, הבכיר שביניהם זה ארז גרוס, מקיבוץ דפנה, ויש לנו היום כבר 60 מתנדבים, ובעוד שבועיים שלושה נתחיל בעבודה. והיער כי טוב, זה יהיה גם באזורים אחרים של הארץ, במיוחד באזור הדרום. אני טוען שההתנדבות נותנת משמעות לחיים. מה אדם מחפש? הוא מחפש, קודם כל שיספרו אותו, שידעו את שמו. מאוד חשוב לו. הוא רוצה להיות שייך, אם למשפחה, אם לצוות, ואם לקהילה.
נכון.
רק היום הוצאתי שיר של טלי וייס, משוררת, על קהילה. כמה זה טוב וכמה זה חשוב לאדם להיות שייך.
וואו.
ואחרי זה, שיש לו את זה, ויש לו את המזון, ויש לו את הדירה, ויש לו את העבודה, הוא מחפש משמעות להתנדב. ההתנדבות נותנת לאדם את הערכה, גם העצמית וגם מהכלל אליו.
אוקיי. עכשיו אני יודע
שאתה... הוא מרגיש שהוא נותן ומקבל.
מדהים.
אני מאוד מאוד טיפחתי את הנושא של השנת שירות, של בני 18, שדוחים את גיוסם בשנה, ונותנים לקהילה, יפה. לכל מיני תחומים. והרגשתי שהם מקבלים אהבה וערכה,
יותר מאשר...
יותר ממה שהם נותנים. וזה מבגר אותם, אחריות מלמדת אותם, והם מפעילים את כל החושים, תדע מה, זה יותר משנתיים שלוש בבית ספר, אז שנת ההתחנכות, ההתנסות הזאת.
תכניס לי קצת לאווירה של, אתה סך הכל עכשיו גמנתי, שאתה כן איש ביטחון, עכשיו אתה קשור גם לחטופים ול...
הנושא של השבועים, מאז גילת שליט,
כן.
כארבע שנים, שלוש שנים, לפני שהחזירו אותו הביתה, לפניית המשפחות, משפחת שליט, התגייסתי לעשות את הכל על מנת שיחזור הביתה.
אוקיי. מה אפשר לעשות? מה עשית אז?
וואה. הגענו לכך שגלעד שליט הייתה תחושה של בן של כל משפחה.
נכון.
בארץ.
נכון.
70-80 אחוז לפי סקרים רצו לעשות את הכל שיחזור הביתה. והתחושה הייתה, זה הבן שלנו. ועל מנת להפעיל לחץ ציבורי על מקבלי ההחלטות, יצאנו לרחוב. ועשינו הפגנות, ועשינו, עצרנו למשל העברת כספים לחמאס, עצרנו ביקורים של ההורים מרצועת עזה אצל הבנים שלהם בבתי כלא, לא מנענו את זה, אבל עצרנו כדי לדבר איתם, וקיימנו עצרות, ובעיקר עשינו צעדה שבמספר מצטבר של 11 יום הגיע ל-230 אלף איש.
וואו.
צעדנו ממצפה אילה, מקום מגוריו של משפחת גלעד שליט, וצעדנו לכיוון ירושלים. ואחרי שנה וחצי היה אוהל של המשפחה מול הממשלה, וואו. מול בית ראש הממשלה. והתוצאה הייתה לחץ בלתי רגיל וקיום עסקה שהיום משמשת כטראומה. למעלה מ-1,000 מחבלים עבור גלעד. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. כמה פעמים ביקרה במעל בנוחותי על מנתו של רון ארד, דמי. ולא אשכח את המשפטים שלה. כל פעם הייתה אומרת, יואל, אם אני הייתי יוצאת לרחוב כמו שמשפחת שליט, והייתי מארגנת את מה שאתם ארגנתם, רון ארד היה בבית.
וואו.
היא ישבה בבית, אמרו לה, שבי בשקט, הכל יהיה בסדר. גם שעלתה הצעה של מיליון דולר למקבלי ההחלטות עבור רון ארד, ודחו את ההצעה הזאת, כי לא היה שום לחץ ציבורי, אלא היא ישבה בבית עם הבת, וחיכתה, וחיכתה, וחיכתה. ובסוף רון ארד איננו, איש לא יודע מה לה בגורלו, איש לא יודע איכן הוא נקבר, אם הוא נקבר, והוא איננו. ולו היא הייתה פועלת כמו שאנחנו פעלנו עם גלעד שליט, רון ארד היה בבית.
Wow.
את זה אני לא אשכח. ואחרי זה, לפני איזה 4-5 שנים, קראו לי המשפחות של מנגיסטו, ושל אורון שאול, ואחר כך של אישם ושל ג'אבא, זה שני הבדואים שעברו מרצונם, לבוא ולסייע בהשבת הבנים. ואני נרתמתי לזה.
וואו.
והייתה לי תחושה שאני לא יכול ללכת לישון בלי לדעת מה אני עושה למחרת בבוקר.
Okay.
והמצב היום, מצב מאוד שונה מהמצב של משפחת גלעד שליט.
למה?
המשפחות יושבות בבית, ארוסות, מפורקות,
וואו.
אומרים להם שבו בשקט, הדברים יסודרו, תהיה עסקה. הייתה אחרי עסקת גלעד שליט, עוד ברק שר הביטחון מינה ועדת שמגר, שמגר זכרונו לברכה, נשיא בית המשפט העליון, עם ועדה, שתביא המלצות, מה לעשות במקרים הבאים שיהיו לנו שבועים. המלצת הוועדה הייתה חד משמעית, אחד מורת אחד.
וואו.
גם גופה וגם חייל חי, או שבוי חי. הממשלה לא קיבלה את ההמלצות. היא שמה אותם במגירה. כל פעם חברי כנסת מעלים את ההמלצות לדיון בכנסת. הממשלה מונעת את זה. למה? כי באותו רגע מחשקים אותה, ואין אפשרות בכלל לבצע מסע ומתן. המחבלים, החמאס, שזה ארגון טרור, הוא מעוניין רק בדבר אחד, בתנועת וי של המחבלים שיוצאים מהכלא. למה? אלו בחרו אותם. אנשי התושבי רצועת עזה. החמאס עלה לשלטון על בסיס הבחירה של תושבי רצועת עזה, בבחירות דמוקרטיות. עכשיו הוא מתנהל בצורה לא דמוקרטית, אבל הוא מרגיש שהוא חייב את החזרת השבויים למשפחות. והוא כל פעם, זה הדגל שלו. הוא מוכן לחטוף עוד חיילים, הוא מוכן לצאת למלחמה כדי לשבות, כדי להחזיר את השבויים שלו. יש לנו בידי ישראל, יש לנו כ-18,000 מחבלים. Okay. חלקם הגדול זה לוחמי חמאס. Okay. אנחנו עוצרים כל לילה עוד ועוד חבר'ה שעוסקים בדברים עוינים, תושבים, ביהודה ושומרון. אגב, מה יש לנו לעשות עם כולם? למה לא לעשות עסקאות? אז יש היום ויכוחים, ואני בקי בהם, שמדובר על 300, 400, 500 מחבלים מבוגרים בלי דם על הידיים. אבל גם עם זה לא מצליחים להגיע לידי הסכמה עם החמאס. מה שקרה, אני כבר ב-2009, במבצע עופרת יצוקה, הרגנו להם 1,000 מחבלים. כעבור שבועיים פניתי להם, תנו לי בבקשה מספר יתומים דווקא של לוחמי החמאס שהרגנו, לסיור של שבוע ימים במדינת ישראל. תראו את המדינה האחרת. אנחנו לא רק במלחמות, אנחנו יודעים גם לחיות, לכבד אחד את השני. יש פה דו-קיום, יש פה מצב שערבים בחיים בשוויון זכויות. תתפלא, הם הפקידו בידי 10 יתומים ושלושה מבוגרים, ושבוע ימים היינו, הסתובבנו בארץ.
מעניין.
יונה יאב, ראש עיריית חיפה, עירייה אותנו, ובכפר קסם, ברעת, הם היו בכל מקום יום. עיתונאית של ידיעות אחרונות, סמדר שיר, עשתה להם כתבה עם ילדי כפר עזה בגילאים דומים, הם כולם היו בני בסביבות 15, איך הרגשתם בזמן ההפגזות, שם ברצועת עזה ופה בכפר עזה, תרגמו אחד לשני, והם ישבו במעגל, שוחחו כ-4 שעות, והיו על זה כתבות ורישומים. ואחרי מבצע עופרת יצוקה, לפני 8 שנים, כ-4 חודשים, אחרי זה, דאגתי להכניס להם עם תושבי כפר קסם, מליק במיוחד, שירגן אותם, 4 מסעות של מזון וביגוד לפליטים ברצועת עזה. נשאר
עוד דקה. תן לי מסר.
ו4 חודשים פניתי להם, לפני שנתיים, פניתי להם, תנו לי לבקר את השבועים. אין דבר כזה, מה פתאום, הם הכירו אותי, הם מכירים את המסמך של ריבלין, שמציין מה עשיתי, שהוא מציין גם את היתומים שקיבלתי, ולפני 4 חודשים הם אמרו, בבקשה, בואו אלינו 3 ימים. ברמה של אישור היה סנואר, והיה דף, הרמטכ"ל. פניתי לפני 4 חודשים לגורמי הביטחון, נפגשתי איתם, עד היום לא קיבלתי תשובה. למה אני אומר היום? זה יום כמעט קריטי. זה לא החלטה של שר אחד. נפגשתי עם שר הביטחון, הצגתי את הכל, נתנו הנחיות לבדוק את זה, שזה דברים אמיתיים. טריינתי, הציבור יודע את זה. היום נפגש הקבינט פעם ראשונה, מאז שלפיד נסע ראש הממשלה. אני יודע שיש גורמי ביטחון שמאוד מאוד לוחצים שזה לא יקרה.
וואו.
קודם כל בכנות, פוחדים לחיי. דבר שני, אומרים, מה אתה מאמין להם? יחטפו אותך.
וואו.
כל יום נכנסים אגב 14,000 פועלים. יכולים גם לחטוף אותם. אבל יש לי ביטחון מלא. בדקתי את זה.
וואו.
הם הפקידו בידיי את היתומים, את הילדים שלהם. למה שהם יפגעו בי? הם יודעים שפניי לעשות משהו שקשור במילה שלום. לקבל את השבועים בחזרה, לאפשר את המחבלים, את קבלת המחבלים. אני לא נציג של מסע ומתן, אני נציג של רצון טוב.
וואו.
אדם פרטי, אמנם אני אישיות ציבורית, סגן אלוף במילואים, אפשר להגיד, שמע, איך אמר לי שהוא גורם ביטחוני, יחטפו אותך? זה 2,000 מחבלים, זה לא 400, 500 או 1,000. זה 2,000 מחבלים תמורתך. ואני אומר, לא. בבקשה, תבדקו את זה. הרי מה קורה 8 שנים? מנסים לתאם דרך מתווכים, רצים למזכיר האום. אם ביידן דיברו, ראש הממשלה לפיד אלה בפניו את נושא השבועים והנהדרים. רצים לפוטין. אבל פה יש הזמנה מחמאס. תבדקו את זה.
מעניין.
אני מוכן להיכנס, אני לא חושש לחיי. וואו. יש מי שיקבל אותי שם, אני לא יודע ערבית, יתרגם, יהיה צמוד אליי, אפשר יהיה לראות את זה היטב היטב. אין מרצות התקשורת. וואו. פה פנו לי שרוצים להצטרף צלמים וכל הערוצים. אמרתי, בא פתאום, תפנו לחמאס. הם רוצים לנצל את זה וינצלו את זה מבחינה תקשורתית, אנחנו רוצים ואתם לא. אז מה? איך אומר לי גורם ביטחוני בכיר ביותר? אתה תרעיד את השטיח, משהו יקרה.
וואו.
ויש גורמי ביטחון, אני מביא את זה לידיעת כולם, שאומרים, אמינים מאוד, שהיו גם שם, ועכשיו הם פה, יואל, לך על זה.
וואו.
אתה חייב לשכנע את האנשים שאתה בטוח בדרכך. וזה מה שאני עושה.
אז אותי שכנעת כבר. יואל, תודה רבה רבה.
תודה רבה לך ולכל הצופים.
שבת בהצלחה בכל מה שאתה עושה. עשייה גדולה, ברוכה, ותראה עד כמה אדם מוכן.
והיום זה יום שאתם מתחילים בו, שבו נכנסנו לירושלים, נכנסנו לבית המקדש, ולא עברו 3 שבועות, והוא נחרב.
נכון, נכון.
תמיד, תמיד אנחנו צריכים לחשוב, ואני שמעתי אותך קודם, מה... מה חובתנו לעשות,
יפה.
על מנת שזה לא יקרה שוב.
אמן, בזל השם.
לא שנאת חינם, הרגע, אלא ואהבת לרעך כמוך.
קיבלתי. יפה, מה ראיתם? סיום הכי חשוב בעולם. בואו נקבל על עצמנו לא אוהב אחד השני, ולעשות דברים של השני, וירצנו שהעולם יראה טוב יותר. יואל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם, נתראה משתמע. בזל השם, תוכנית הבאה. כל טוב, להתראות.